אומר הרמב״ם, סוריה, אף על פי שאין שביעית נוהגת בה מן התורה, גזרו עליה שתהיה אסורה בעבודה בשביעית כארץ ישראל. זאת אומרת, גם היום כל הדין, כל דין שביעית הוא דרבנן. אבל כשהייתה הדין שביעית גם מהתורה, באו חכמים ואמרו, סוריה אסור לעבוד, כמו ארץ ישראל. איזה פריבילגיה נתנו לסוריה שהיא תהיה כמו ארץ ישראל? קודם כל, סוריה יש לה מעמד שונה משאר הארצות. לדעת, יש ארץ ישראל, יש סוריה ויש שאר העולם, חוץ לארץ. סוריה יש לה ממד של ארץ ישראל. לא הפוך. וכל מיני אנשים הזויים שהמשיכו לאזור, תקשרו את האפפיים, התרוטות שלהם, על מנת שהצליחו לראות סנטימטר קדימה את המעטפות, אבל בכל מקרה דבר אחד ברור, העיניים שלנו פקוחות, בלי ניתוחים. אתה מבין את זה? פקוחות עינינו. והחכמים אומרים, סוריה יש לה מעמד שונה משאר אומות העולם. זה לא כמו ארץ ישראל, כמובן שזה לא קדושת ארץ ישראל. מצד שני זה גם לא כמו שאר העולם. מדוע? כי סוריה כבש דוד המלך. אבל הייתה בעיה אחת קטנה, שהייתה לו תביעה. הייתה תביעה נגדו. פלטרין של מלך לא כיבשת. אתה הולך לכבוש ארצות העממים? את הר הבית עוד לא כבשת. אתה הולך לכבוש את סוריה? לכן העמידו את קדושתה של סוריה ככיבוש יחיד. כיבוש יחיד זה אומר שיש איזשהם דברים בסוריה שיש בהם ממד של קדושה כמו ארץ ישראל, אבל זה לא ממש כמו ארץ ישראל. לכן מסוריה מעשרים מספק, יש כמה דברים שעושים. אבל דבר אחד באו חכמים ואמרו, לא מגדלים בשביעית בסוריה. ויש פה את הסיבה, אומר הרמב״ם. מדוע? כדי שלא יניחו ארץ ישראל וילכו וישתקעו שם. סוריה יותר קרובה לזה שאנשים ישתקעו בה. כי יש אנשים שימצאו איזשהו היתר ללכת לסוריה. כי גם אחרי ארצות סיחון ואוג, ואומר אזור רמת הגולן, גם אחר כך יש המשך סוריה. אחרי סוריה זה המדבר. זה כבר חוץ לארץ. אבל חלקים מסוריה יש להם קדושה מסוימת. לא כמו ארץ ישראל, אבל מקדושה מסוימת. יש יהודה והגליל ועבר הירדן וסוריה, ואחר כך שאר העולם כולו, תומת ארץ העמים. זאת אומרת, הבעיה הגדולה היא בזה שאין לנו את כל הארץ, כולל מקומות נוספים, כמו כיבוש דוד. אבל נו, נלך עכשיו לכבוש את כיבוש דוד המלך, כשכיבוש הפשוט של תוך ארץ ישראל איננו בידינו. עם את מפתחותיהם של ארץ ישראל. זה בדיוק ההפטרה של השבת האחרונה. מאיפה נכנסו בני ישראל לארץ ישראל? הפטרה, נו. אבל איזה עיר ראשונה? מאיזה צד? ממזרח. את יריחו, נכון? יהושע שהולך שניים מרגלים, חרש, לרגל ולראות איך נכנסים לארץ ישראל. ואיזו דרך הלכו בה. איפה נכנסים? מה המקומות תורפה? כי יש שתי אפשרויות להיכנס לארץ ישראל, לשים לב. אחת היא כתובה בחומש בספר שמות, פרשת בשלח. מהי הדרך האחת? בקשה יותר צריך בה הרבה יותר עזות. דרך ארץ פלישתים, דרך הים. איפה אומר דרך עזה? זו דרך אחת להיכנס לארץ ישראל. היא קשה. אבל כניסה לארץ ישראל, שלטון בעזה. והדרך השנייה מה היא? יריחו. דרך המזרח. אחד מהמערב, אחד מהמזרח. ודווקא מדרום, מהחוכמה. דרך שם נכנסים לארץ ישראל. מפתחה של ארץ ישראל זה יריחו. יריחו ועזה בידינו, ארץ ישראל בידינו. אני רוצה להגיד אחרת מה קורה. ואחר כך, שכל הארץ כבושה, אפשר גם להמשיך. המשך הארץ כיבוש יחיד של דוד המלך, סוריה. אבל לא הפוך. אנשים לא מבינים על מה הם מדברים. הם לא יודעים מה זה ארץ ישראל, הם לא מבינים מהי קדושתה של ארץ ישראל. לא יודעים למה אנחנו נמצאים פה, אז מה אתה רוצה מהם? הגיע הזמן שיהיו אנשים שיודעים. בעזרת השם, בעזרת השם, אנחנו צריכים תפילה גדולה. בכל מקרה באו חכמים, פרק ד' הלכה כף ז', גזרו שתהיה אסורה סוריה עבודה בשביעית. למה? כדי שלא יניחו ארץ ישראל ויחו וישתקעו שם. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים לעודד ירידה, לעודד השקעה בחוץ לארץ על חשבון ארץ ישראל, לכן גזרו את סוריה. אמרנו בעבר, אם זוכרים, שלפי הסברה הזאת, אז כל הבדצים היום שמביאים ירקות מירדן, זה בדיוק אותה בעיה. יהודים הלכו והשקיעו שם, נכון? חממות, תשתיות, אז ילכו וישקיעו, ואז ישתקעו גם במקום. אז לכן אסור בכלל. אם היו היום חכמים, היו גוזרים. גם על ירדן. שלא יבינו שם פירות. טוב, אז יש להם בעיה, שעדיין לא גזרו. אבל לפי דבריהם, ככה יצטרכו לעשות. שבשם עבר לגזרה הזאת, פה יש לנו בפרק שלנו, פרק שביעי, הלכת ת', אומר לנו הרמב״ם, בניגוד לגזרה, שאסור לאבד קרקעות בסוריה, שהם הלכו והשתקעו שם, מותר לעשות בסוריה בתלוש, אבל לא במחובר. זאת אומרת, איזה שהן מלאכות שנעשות בתלוש, זה מותר לעשות בסוריה. לא. זה מדבר על זה שכבר אחרי שגידלו, אחרי שכבר כותפים, האם מותר להמשיך ולעשות מלאכות חקלאיות, כשהדברים הם כבר, התוצרת היא בתלוש, למשל, כיצד? דשים וזורים ודורכים ומעמרים, אבל לא קוצרים ולא בוצרים ולא מוסקים, וכן כל כך יוצא באלו. עבודה בתלוש בסוריה מותרת, עבודה במחובר לקרקע, אסור. כיוון שיש לנו כבר את הגזרה שלא עובדים בקרקע בשביעית בסוריה. זה שלא יעזרו את ארץ ישראל וישתקעו שם. שם יש שמיטה. סוריה נחשבת למשהו ביניים. ישתקעו שם. הם הולכים ומשתקעים במקומות אחרים. דוגמה אני אתן, לא יודע אם מישהו שם לב. בשוק השנה היו ענבים בתוך שקיות ניילון עם רוחסן. משהו ראה את זה? זה עודפי ייצוא. שקיות של חצי קילו בערך. יש כל ענבים. כל הייצוא הזה למה לא יצא? סיבה אחת פשוטה. באו כמה חכמים יהודים, ישראלים, השקיעו בקרמים במצרים, הביאו את הענבים שבועיים לפני הבקעה, לחוץ לארץ, ושברו את החקלאים בבקעה, אז כל הייצוא חזר לפה לשוק אלינו. איזה הפסדים. יהודים חכמים, יודעים לעשות קופה. זה ברור. ברור מה קרה. זה מה שקורה. ואלה בעיות של בדצים ועניינים, כי זה לא שפיעית, זה מצרים. הכל מסודר. אפשר לקלקל הרבה. קצת, אבל בעזרת השם, עם ישראל, חיו יחיה. ויפתח את הארץ, וירבה, ויפרה. בעזרת השם, נזכה לכל רוחב ואורך ארצנו. טוב, בכל מקרה, אומר הרב, אחרי הרמב״ם, יש אומרים שמותר לעשות בסוריה בתלוש, בכל תלוש, אפילו בתלוש של משומר, שאינו, שאסור כיוצא בו בארץ לגמרי, מותר בסוריה. ויש אומרים שבתלוש של משומר אסור גם בסוריה. ומה שמותר בסוריה אינו אלא בתלוש של המופקר, שבארץ ישראל אסור לעשות בו כל מלאכות שלו, וסוריה מותר. פה הרב מאיר על הרמב״ם ואומר, יש דעות שאומרות שאפילו שאדם שמר את הקרקע, היה עבריין. אנחנו יודעים שצריך להפקיר. אדם שיש לו קרקע בסוריה ואסור אלא לעבוד כמו שבארץ ישראל אסור לעבוד, אבל זאת תקנת חכמים וזו מצווה בבסיס מקורה בתורה. ובכל זאת בן אדם שמר את הקרקע ועכשיו הוא אומר לך בוא תעבוד אצלי בדישה, בוא תעבוד אצלי בדריכה של ענבים. האם אחרי שהוא היה עבריין ושמר על הפירות ועכשיו הוא אומר לך, תבוא ותמסוק איתי זיתים, לא למסוק, תמצא איתי זיתים לשמן, האם מותר או אסור? הרב אומר שיש דעות שאומרות שאפילו שזה היה משומר, בכל זאת מותר. כי מה הבעיה שלנו תמיד? מה הפרק הזה עסוק? מזכירים את השיעורים הקודמים, האם מחזיקים או שאסור להחזיק ידי עוברי העבירה בשביעית? אדם שעושה מלאכות האסורות בשביעית, אסור לנו להחזיק את ידו, משום לפני עבר לא תיתן מכשול. אבל כאן, כמה שזה רק תקנות חכמים שגזרו על סוריה, מה בן אדם כבר שמר? וגם אם זה נשמר, זה לא עושר באכילה. את הפירות אפשר לאכול. אדם עבריין, אבל את הפירות אפשר לאכול. האם יהיה מותר לו לעשות מלאכות בתלוש במשומר הזה? אומר הרב, יש פה מחלוקת. יש דעה שאומרת שמותר, ויש דעה שאומרת שאסור. זהו. אומר הרמב״ם בהלכה יהוד, כשם שאסור לעשות סחורה בפירות ששביעית או לשומרן, כך אסור לקח מעם הארץ. לפי שאין מסורים דמי שביעית לעם הארץ, אפילו כלשהו, שם אולי יאכל אותם בקדושת שביעית. פה אנחנו נכנסים לגדר, שבפרק הזה יש הרבה, ואני לא יודע, אולי רק נקרא כדי לא לדלג על ההלכות. יש פה דיון גדול בנושא הזה של נאמנות אדם. וזה נושא יסודי. כי הנושא הזה קשור לכל המצוות שלנו. דוגמה אני אתן. יהודי שלא שומר שבת. לא שומר שבת. באתי אליו הביתה, והוא הביא לי סלט. סלרי. דוגמה. סלט סלרי. אני אומר לו, תגיד לי, הסלרי הזה מאיפה? הוא אומר לי, אני קונה, כי אני טבעוני, אני לא אוכל בשרי, אני קונה רק גוש קטיף. אמיתי. לא זיופים מחוץ לארץ כל מיני של ערבים וכאלה. גוש קטיף אמיתי. אני בודק שזה המקורי. זה מה שאני קונה. אני יכול לסמוך עליו? היהודי הזה נוסע בשבת. סיגרת אצלו בשבת כי הוא לא עובד. שרשרת. קומו, תתן לו לשבת. תכנס אחד פנימה. אחד פנימה, זהו. ברור העניין?
יש כאלה ש...
או. השאלה היא עכשיו, מה הגדר?
ששוקרים את זה ואת זה לא שומרים.
יפה. מה הגדר נאמנות האדם? האם בן אדם שחילל שבת, מבחינתנו, הוא אדם שאין לו שום נאמנות? זה בן אדם שאי אפשר לסמוך עליו? זה בן אדם שאנחנו גמרנו, מומר למצווה אחת, מומר לכל התורה כולה. האם זה הגדר? יש פה שאלה בסיסית אצל הרבה אנשים שהולכים הביתה. יש בחורים שהולכים הביתה. אם אנחנו נבוא ונגיד, אני רק מציב את הבעיה. עוד לא נתתי את ההלכה. מציב את הבעיה. אם אנחנו אומרים כך, אז בחור שהולך הביתה והמשפחה שלו לא שומר שבת, הוא יכול לאכול אצל אמא שלו עוגה?
לא.
למה לא? אם, לא, היא אומרת לא, הכל אני עושה כמו שאתה אומר. אבל אם יהודי אחד הוא מומר לדבר אחד מהתורה, מומר לשבת למשל, מומר לכל התורה כולה, אז אם אני אומר שהוא מומר בהגדרה, ממילא אני לא יכול להאמין לו לשום דבר. לא יכול להאמין לו לשום דבר. אני לא יכול גם לשתות אצלו, לא יודע מה, קוסטה, כן, כי גם אצל גויים. אתה עכשיו פה מתחיל לדבר איתי כמו על שבועים. זה אמא שלי, זה רגשנות. אנחנו עכשיו שאלות בהלכתיות יסודיות, אתה צודק. האיש אביו ואמו תיראו. מה למדנו מזה? אתה ואביך מצווים בשמירת השבת. אם יאמר לו אביו, עבור על דבר אחד מן התורה, מה יעשה? אבא, אתה ואני מחויבים לאותו גורם. יש גורם שלישי בעולם. זה מחויבים לו. אני לא יכול, מנוע, אבא. כמה אני מכבד אותך, מה שתרצה ניתן לך, אבל אני מנוע. בסדר, לא מבינים, זה סיפור אחד. מה אנחנו פוסקים הלכה, זה סיפור אחר. הנקודה הזאת ברורה, שיש לנו פה בעיה. ויש אנשים שכך ניגשים לסוגיה הזאת. וכאן יש לנו הרבה דברים. ומפה אולי מהרמב״ם אפשר ללמוד גם על הלכות נוספות. זה ברור? כן.
מה
ההגדרה
של מומר?
התחלת לשאול שאלות יפות. מה ההגדרה של מומר? האם כל אחד שלא שומר שבת מומר?
לא. אם בפרסיה כן.
אם בפרסיה כן. נגיד שאתה צודק. לא מקובל עליי בינתיים, אבל נגיד שאתה צודק. מה כותב המשנה ברורה? מה זה פרסיה?
יש...
רק שנייה.
זה משהו דרמים.
מה כותב המשנה ברורה, מה זה פרסיה? בן אדם שאין מישהו שהוא יתבייש לחלל בפניו שבת. דוגמה אני אתן, יש בן אדם חלל שבת, אבל הוא מראה את הבבא סאלי לידו, הוא יבלע את הסיגריה עם האש, העיקר שבבא סאלי לא יראה אותו שוכן לשבת. קראים את זה? יופי. זאת אומרת, הוא יראה לידו את הרב הראשי ויגיד, אוי ואבוי, אני מחלל שבת ליד הרב הראשי, ישר הוא יפסיק, ישיר את האוטו בצד באוטוסטרדה, לא יודע מה הרב הראשי עושה שם, אבל יגיד גמרנו. רוב האנשים כאלה? יפה. זאת אומרת, לפי הגדרת המשנה ברורה, אדם שמחלל שבת בפרהסיה, זה לא משנה אם זה בפני 20, 30, 50, 100, 2000, 5,000, אלא האם יש יהודי שהוא יתבייש לחלל שבת בפניו? אם זה כך, זה לא נקרא מחלל שבת בפרהסיה. לא משנה, זה בושה. לא משנה. לא משנה. בפניו זה לא בגלל שזהו, זה בגלל שהוא נציג הקדוש ברוך.
כבוד
הבושה? ודאי. כן, זה לא בושה של, נקרא לזה כך של, נדע מה, גנב, גזל, אלא זה בושה של, יש לו עירת כבוד ממנו. כבר שיש לו עירת כבוד, אז הוא לא יעשה את זה לפניו. בפני מי יש לו עירת כבוד? אמר רבי, רב יוסף, נכון? אלמלא מתן תורה, כמה יוסף איכה בשוקה? כל מה שקראו לי רב יוסף זה בגלל שהיה מתן תורה, במתן תורה אני עושה חן גם, מסיבה סעודה, למה? אלמלא התורה, יש מלא יוסף בשוק, יוסי, יוסלה, כמה כאלה יש בשוק? מלא. כל מה שמבדיל אותי בין השוק לבין אימא הוא מתן תורה, שישי בסיבה, שזה הפך אותי לרב יוסף. אז האדם בעצם, ממה הוא, למי יש לו כבוד, כמו שאתה אומר? הקדוש ברוך הוא. שבלי הזה, תמיד חכם, הוא באמת מייצג את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. והוא, מה, לפני הקדוש ברוך הוא? אז זה לא נקרא מפרסיה. זה משנה ברורה מפורש. לא יודע כמה אנשים יודעים אותו. אתה משנה ברורה הזה.
זה רק צריכים להתבייש לפני האדם הזהו?
מספיק שיש איזשהו אדם בעולם, יהודי בעולם, שהוא יתבייש לחלל שבת בפניו, זה לא נקרא מפרסיה.
יהודי,
סבורה, ביחוד שבת, דמות כלשהו, כן? הייתי אומר שאולי יש פרטים בודדים בעולם של יהודים שלא התביישו ממישהו. פרטים. אולי. לא רוצה להוציא שם רע יותר מדי יהודים, יש בודדים כאלה.
יש אנשים שלא
מודים איזה שם עושה. זו כבר נקודה שנייה. אתה מעלה נקודות יפות. נקודה ראשונה, מה זה נקרא מומר? נקודה שנייה, אתה אומר, יש יהודים שבכלל לצערנו לא מודעים שזה אסור, או אפילו אם יבוא מישהו ויצעק להם שבס, הם יחשבו שזה איזשהו הופעה בשבת של אנשים שעומדים, מנפנפים ידיים, זה מין טקס שבתי. הוא בכלל לא מבין מה אתה רוצה ממנו. ואם הוא יבין שמתכוונים שהוא נוסע באוטו וזה לא בסדר, טוב, יש הרבה דברים בסדר, לא בסדר. הוא לא מבין את חומרת הדברים. כל זה נקודות הלכתיות. דברים שנקרא למשל, האם בן אדם שמחלל שבת בדבר שהציבור דש בו. מה זה דש בו? עבירות שאדם דש בעקביו, מה הכוונה? שזה לא נראה בעיה גדולה, זה הדבר קליל. לך תסביר לו איזה חומרה, וואי וואי וואי. איזה חומרה יש לדבר הזה. איזה איסור תורה הוא עובר. הוא לא הבין שזה המשמעות. ואנחנו רואים את הדברים האלה, לי היה דוגמה כזאת. לי הייתה דוגמה כזאת, שאני באתי והסברתי, ולא ידעתי על מה אני נופל. הסברתי, וזה לימוד זכות על האנשים. ובן אדם לא הבין על מה אני מדבר. למה אני אומר שסכין גילוח זה טר? למה אסור להתגלח בסכין גילוח? הרי זה הרבה יותר מחליק את הפנים. ובסדר, אז נתנו שיעור שלם. מה העניין? איפה האיסור? אוכל תגלחת ביתה, הבן אדם לא הבין. הוא לא קלט, הוא שומר שבת. הוא מתגלח ביתה. ברור. כן. כן.
אז יש דברים
איזה סוג. אז יש דברים, או, הבן אדם הזה לא, יפה.
אני לא אוכל.
אבל לכן, יש דברים, יש דברים שאתה אומר, אדם לא הבין את המשמעות של האיסור. שאלה אם רק הוא בכל העולם לא הבין, או שיש אוכלוסייה מסוימת שלא מבינה את חומרת האיסור. כך קבוצה מסוימת שהגיעה, לא יודע מאיפה, מהעולם לא נפתחו לתורה, לא ידעו מה זה תורה, לא יודע בכלא שלמדו בתלמוד תורה ועזבו. לא יודע בכלל, לא יודע, כל מיני כאלה שלא, יהודים אני מדבר. שבאו, הם לא מודעים בכלל שיש בעיה, אז מה אתה רוצה מהם? הם לא נאמנים. ולכן פה אני אומר, לשים לב לשאלה שלנו, אחרי הצגת כל העניין, בווריאציות שונות. זה עמדות שונות. לא תמיד, כשאדם עובר עבירה, הוא פוגם בנאמנותו. הוא פשוט לא מבין את חומרת העניין. הישרות שלו היא כזו גדולה, יותר מהרבה אנשים אחרים, שכן שומרים. ומילה שלו זה מילה, כן שלו זה כן, ולא שלו זה לא. למשל, למשל, אני אתן דוגמה. האם בן אדם, שנייה אחת ידיעה, האם, הם משניות בנושא מעשרות, האם אפשר שמישהו הביא לחמותו איזשהו תבשיל לעשות, או הקלה הביאה, כן, וחמותו הייתה שם משהו בדומה, האם הוא יכול לסמוך על זה שחמותו השאירה את כל התבשיל כמו שהוא? או שאולי אנחנו נגיד, כיוון שהבת בשלה, אמא שלה ראתה שזה לא בדיוק טוב, היא חשודה להחליף את התבשיל כדי שביתה לא תתגנה בפני בעלה. הסיבוב ברור. האם אמא של אישה, אמא של איזושהי אישה, תשאיר את הכל כמו שהיה, או שאם היא רואה שאולי זה לא יתבשל כל כך טוב, היא תבוא, תחליף מהר, תעשה תבשיל שונה, כדי שבעלה לא תתגנה, כדי שביתה לא תתגנה
על בעלה.
זה יפה, מכיוון שכך אני לא סומך עליה בדיני תרומות ומעשרות. היא חשודה. היא מחפה. היא לא רוצה שביתה תתפס בקלונה. היא תעשה כל מיני וריאציות. זה דוגמה למשל, שהמשנה אומרת, שנכנסים בערב שבת, שואלים, לפני שיוצאים, בית הכנסת, אומרים, הסרתם, ערבתם, יפה, מה פוסק השולחן ערוך? להגיד, בלשון רכה, הסרתם, ערבתם, הדליקו אותם. למה? למה? אז זה לא כתוב בלשון רכה, כתוב יגיד. שבא שאדם מטיל אימה יתרה בתוך ביתו, לא כתוב לא להטיל אימה, אבל אימה יתרה בתוך ביתו, זה לא טוב. מדוע? שמתוך שיראים ממנו ישקרו ויבואו לחלל שבת. אבא הולך לבית הכנסת, עשיתם, כן, 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 עשינו, עשינו. אחרי שהוא הולך, הדליקו כבר נרות שבת והכל. אשתו, הילדה, שמקבלים שבת בהדלקת נרות, יבואו לעשות איסור שבת. כי פחדו להגיד לו שלא עשו. זה ברור. זאת אומרת, יש מקרים שבהם אני אומר, אני לא סומך. יש מקרים שאומר, תיזהר, שלא תכשיל אחרים. אבל זה לא אומר שכל המערכת מקולקלת. ולכן... האמא הזאת חשודה על מעשרות. עכשיו, החתן מביא זה. מה, ממעשרות? למה אתה נראה לך כך? אם אין מעשרות, אין שלום בית. כל הבעיה של שלום בית מתחיל מזה שאין מעשרות. בסדר? בן אדם אומר, אין לי. אמרת לו, למה אין לך? כי אתה לא נתת. אמרנו לא מזמן, בפרקי אבות, כתוב, איזה הוא עשיר, השמח, וחלקו. שואל הנוצר חסד, האדמו"ר הרב ספרין, האדמו"ר מקומר, מה זה? איזה הוא עשיר השמח בחלקו? צריך לכתוב איזה הוא עשיר השמח בשלו. מה שנתנו לו? שמח. קדוש ברוך הוא, מה שנתת לי? תודה רבה. אומר, לא. איזה הוא עשיר ששמח? בחלק ששייך לו מתוך כל מה שהוא קיבל. את השאר הוא נותן, מעשות הוא נותן. לא כל מה שקיבלת לחשבון שלך. יש לך מעשרות לתת. לא נתת מעשרות. אתה לא שמח בחלקי רע, אתה שמח בכל מה שקיבלת. זה לא השם. מה?
כואב הלב.
כואב הלב על אנשים שנופלים. בסדר, זה לא שלך. זה לא שלך. לא, אסור לך. כי זה כמו שביעית. זה כמו שביעית. למה? אמרנו, אדם, כן, חס וחלילה, אבל אדם מצווה בכלכלת משפחתו. בסדר. זה אדם מפרנס את הבית, הוא מביא פירות שביעית, מביא הכל. אבל אדם שחי בנפרד מאשתו, ויש צו בית דין לדמי מזונות. ראינו את זה פה, בהלכה. יש צו בית דין למזונות. זה חובת האדם לביתו, או שזהו צו של בעל חוב כלפי בעל חובו? אם אדם לא חיים אשתו בבית והוא לא נותן לה את האוכל שמגיע לה על פי משהו התחייב בכתובה בהתנדבות, הם כבר בהליכי גירושים, ובית הדין פסק 5,000 שקל בחודש מזונות. האם הוא יכול להביא לה את החלק מה-5,000 שקל האלה בצורת פירות של שביעית?
זה לא שלו, הוא לא יכול לשלם את החוב.
לא, הוא בעל חוב פה. זה לא כמו בן אדם שמפרנס את ביתו.
הוא לא יכול לשלם את
החוב. פה זה בעל חוב. ובעל חוב אי אפשר לתת מפירות שביעית. אי אפשר לפרוע חוב מפירות שביעית. זה ברור. עכשיו מה אני אומר? ולכן אדם שלא יכול לפרוע, דוגמה ששאלו אותי לא מזמן, לגבי האם מותר לתת משלוח מנות מפירות של קדושת שביעית. לא. כי אתה חייב לתת משלוח מנות. טוב, כמובן, בחיוב, כמה מנות צריכים לתת? לחבר אחד. ברגע שנתת את המשלוח מנות, ברגע שנתת את המשלוח מנות לחבר, יצאת ידי חובה, כל שאר ה-70 משלוחי מנות שאתה נותן, זה להרבות אהבה ואחווה, שלום וראו, תן ממה שאתה רוצה, כולל קדושת שביעית. אבל את הראשון אתה לא יכול, כי אי אפשר לפרוע חוב מקדושת שביעית, כי למי שייכים הפירות של קדושת שביעית? הפקר, לא שלך. חוב פורעים משלך. קדושת שביעית לא פורעים חוב. גם כאן אני בא ואומר, בנושא הזה של עם הארץ. אז כמובן יש קודם כל את הצד הטכני. אם אני בא ונותן לעם הארץ פירות, או נותן לו תשלום כסף עבור פירות, אם זה משהו קטן, אמרנו מזון שלא סעודות, אז אדם הולך קונה בזה פירות אחרים, שיהיו קדושת שביעית. הם פירות חולין, אבל אז יתאפס בהם קדושת שביעית, אוכל אותם, בזה גמרנו. אבל אם זה עם הארץ, אתה נותן לו כמות של כסף, בכסף הזה הוא קונה כל מיני דברים. קנה המסעית, המסעית קדושת שביעית. צריך לבער אותה בזמן הביאור. בזמן ביאור, מה? כמו הפירות שקנו ממנה. נגיד ערב פסח של שנה הבאה. יכול להיות שברמלה הבערו לו אותה, זה גם יכול להיות.
אבל יכול
לבדוד
אותה את
תמונת
כסף?
ואז, בוודאי, בוודאי. כל דבר שקדושה צבאית אפשר להעביר את הקדושה למקום אחר, אבל לקנות בזה פירות, וזה דבר אכיל, על מנת שיוכלו אותם ויגמרו לפני זמן ביאור הפירות.
אבל הקדושה הראשונה עדיין אף פעם לא מתבטלת.
לא, בפרי הראשון לא, ובאחרון לא. כל האמצע מעביר מאחד לאחד. ברור הדבר הזה? לכן אם אני הולך נותן לעם הארץ שלא אכפת לו, לא יודע, לא חושב, לא זה, אני מכשיל את הציבור ואת עצמו. ואם הוא מוכר בבסטה בשוק, מתחיל להציף לי את השוק בפירות בכסף של שביעית. עדיף, במקום שיש קדושת שביעית, אשראי או צ'ק דחוי, או לרשום, כן? זאת אומרת, זה בעצם איזשהו ממד של אשראי. כן, שאחרי שגמרתי לאכול את הפירות, אני נותן לו כסף, אין קדושה של מה תחול על מה. כי כבר אין את הפירות, הם כבר בעולם אחר. ואז, לא, זה כבר עבר שם. הגיע לים הגדול. אדם שקונה פירות שביעית, משלם כסף עבור הפרי, אסור. משלם כסף עבור הפרי, הכסף הזה, יש לו קדושת שביעית. בכסף הזה הדבר היחיד שמותר לעשות, לקנות פירות, אוכל, שיהיה אפשר, והאוכל יתפס בקדושת שביעית, והכסף יצא לחולין, ולאכול אותם, ובזה סיימנו את הנושא של קדושת שביעית. אבל אם בן אדם, נתנו פעם דוגמה, החליט שהוא עושה פירות אוצר בדין, לא יודע מה. סתם, הפקיר את הקרקע שלו, פתאום הוא רואה מלא פירות, מלא דובדבנים. הולך כותף, כותף, כותף דובדבנים, כמה טונות של דובדבנים, ומוכר, שחור. מוכר שחור. הכסף הזה שהוא קיבל, מה דינו? קדושת שביעית. הלך הכניס את הכסף הזה לבנק. מה יש לי עכשיו בבנק?
שביעית.
מישהו הלך בכספומט, או בבנקת, כי זה מושבניק, בנק הפועלים, משך כסף. השטרות האלה, מה דינם? יפה, כאן הכיסא. מה דינו של הכיסא? שביעית. מה צריך לעשות איתו עכשיו? לבאר אותו. כי יש לו קדושת שביעית. בואו מה הבעיה? איך אנחנו יכולים לדפוק את כל השוק? לכן למה עדיף יותר מחירה? כי אתה לא מכשיר אף אחד, אפשר להיכשל גם. אם כולם היו שומרים, וכולם נאמנים, וכולם חברים, וכולם שומרי שביעית, כהלכה, ויודעים מה מותר ומה אסור, והחקלאי יודע בדיוק מה מותר לו, מה אסור לו, ולא מבלבלים אותו, וגם הרבנים לפעמים מבלבלים, ולא כולם יודעים מה, ולא כל אחד יודע לשאול מה שצריך לשאול. הרבה בלגן יש. אני אומר לכם באחריות, הרבה בלגן יש, גם השנה. אז לכן, הטוב ביותר, במציאות הזאת שלנו היום, שלא כולם מבינים, יודעים, וגם יודעים לתת הנחיות מתאימות, מה הטוב ביותר? היתר מחירה. פתרת את כל הבעיות. אבל אם לא עושים היתר מחירה, מסתבכים.
ארגון אוכל אותם?
אני צריך להחזיק את יורי הקסאמים למיניהם. יש 20%, 30%. כל ערבי שמביא כסף הביתה, גם ביהודה ושומרון, יש מס לרשות. הם מובילים את כל ה... אני צריך לומר, אצלי בארץ... זה לא הלכתי? פיקוח נפש זה לא הלכה? פתאום זה יצא מהגדר הלכתי? מספיק. מה זה? זה הלכתי, אנחנו מדברים רק הלכה. פוליטיקה, יש מקומות אחרים שידברו פוליטיקה. אפשר להשאיר שאלות במעטפות, כן.
אז למרות
שאתה כמו
מפרנס
את הגוי,
עדיף
בית המכירה,
עדיף
עדיין
יותר
מכירה
כדי...
מה אני מפרנס את הגוי בית המכירה? אני בית המכירה את הגוי? ההפך.
לא, לא.
ההפך לא נכון. כשאני קונה של הערבים, אז אני מפרנס הערבים. כשאני עושה יותר מכירה, אז בעצם יש פה מכירה לזמן, לגוי של הקרקע, אבל בעצם מי שמקבל את כל התוצרת, המחיר והכל מזה, זה היהודי. כמו מכירת חמץ. מה?
אבל הוא מקבל את הרווח.
לא, מה פתאום? זה בקדושת שביעית. יש בלבול פה.
אז מה הוא מקבל?
מי?
סמרי, גוי.
מה הוא מקבל במכירת חמץ? מה הוא מקבל במכירת חמץ?
זה משהו פרומיל, 7%, כמה 10%.
לא אחוזים בכלל. יש פה חוזה של מכירה, שאם הוא יעמוד בכל התשלומים, זה יעבור לרשותו, ומתברר בסוף שהוא לא עומד בתשלומים.
אז
למה חוזה פיקטיבי לגמרי? הוא לא פיקטיבי. הוא חוזה הלכתי, אמיתי, עם כל הקניינים, ולפעמים, דרך אגב, במכירת חמץ היו בעיות, שהיו רבנים שלא ידעו להעריך את כמות החמץ שיש להם ביד, ובא ערבי באמצע, זה קרה בדרום, באחד היישובים, לפני כמה שנים, ובא ערבי באמצע פסח, והתחיל לאסוף את כל המטבן, ואת כל התוצרת החקלאית, והתברר שהחוזה שחתמו איתו, הוא באמת חוזה, מה שנקרא תת ביטוח, כן? הוא נמוך מהשווי. והיה כדאי לערבי לסגור את כל החוזה, להביא את הכסף ולקחת את כל החמץ.
מה זה
לדבר,
כמו שאמרת לי עכשיו?
אבל היה אסור לפתוח את הפה, כי אם היו פותחים את הפה, הכל היה אסור מדי חמץ שעבר עליו בפסח.
עכשיו, כמו שאמרת לי, עם האיגון אוכל.
עכשיו, האיגון אוכל מה למשל? אומרים לך הסוחרים הערבים. תשמע, המשפט שגור בפי הסוחרים הערבים השנה הזאת. אינשאללה, כל סעני שמיטה. הבנתם?
לא.
הלוואי שכל שנה יהיה שמיטה. למה? כי הוא היה גר באיזה חושה של שני חדרים, שלושה חדרים בכפר, בסוף שנת השמיטה הוא בונה וילה של ארבע קומות.
אבל איזה רווחים?
מהרווחים שהוא מספק את התוצרת לבדצים. כל מי שדורש את פירות נוכרי בארץ ישראל קונה מהערבים, אז השנה הערבים מייצרים יותר והמחירים פי 3, פי 4. הם מרוויחים בדרך כלל מכל השנים. אני אתן דוגמה פשוטה, לא אוהב את הדוגמאות האלה, אני אתן דוגמה פשוטה. בחורף הלכתי לבקר את אמא שתחיה, תלך תביא לי משוק בוחרים בננות. נכנסתי לאיזה חנות, אני רואה בננות, לקחתי אשכול בננות, אני בא לשלם 10 שקלים קילו. אמרתי לו, מה? כל השוק, כי השנה כל הבננות עשו את המוצר בדין, כל השוק 3-3.5 שקלים. מה פתאום אתה מוכר ב10? למה 10 שקלים? לא, זה פה בדת צדה חרדית, לא נותנים לנו להביא אפילו קדושת שביעית של יהודים, רק של הערבים, וזה בננות של הערבים. אבל אם זה בננות של הערבים, שקל. אם כולם אוכלים 3.5 של יהודים קדושת שביעית, איזה מעלה לאכול קדושת שביעית? אז של הערבים כמה צריך להיות? יותר זול, נכון? שקל, למה 10? מי עושה פה את הקופה? אמרתי לו, עכשיו בגלל שהבאת את זה כזה של הערבים, גם בשקל אני לא לוקח לך, ישבתי אותה בלנות והלכתי. זה ברור. אז כל השנים יבול נוכרי של הערבים הוא יותר זול, רגע, הוא יותר זול. פתאום השנה הוא פי 3, פי 4, למה? מישהו פה עושה קופה. גם הסוחרים הערבים וגם ההשגחות, הבדצים למיניהם. דרך אגב אני אומר, חייבים לי תשובה ועוד לא קיבלתי. ביום חמישי שעבר הבטיחו לי תשובה ועד היום לא קיבלתי תשובה. רבני מכון תורה וארץ, אוצר הארץ, הייתה לנו קושיה, לא יודע אם אמרנו אותה פה, שאני התברר לי שחשבוניות של אוצר הארץ במקומות מסוימים הפירות הם בין 5-5.5 שקלים, 5.20-5.30, וכשהולכים לחנויות של אוצר הארץ 12 שקלים, 14 שקלים. איך יכול להיות דבר כזה? מוסד שהזמין פירות. אז יש חשבונית לתשלום, הזמנה. אבל זה פירות של קדושת שביעית. אין מסחרים, זה הכל הוצאות. זה לא רווחים. יש פה בעיה. זה ברור? יפה. אז תגידו. אז אני שאלתי באוצר הארץ, אמרו לי זה שאלה לרבנים. טוב, אז הפנינו את השאלה לרבני אוצר הארץ ביום חמישי שעבר, בצהריים. אמרו לי שהם בכל מקרה הלכו להתפעם מנחה, אני מקווה שהם גמרו תפילת מנחה ביום חמישי שעבר, ומיד אחרי כן הם יחזרו אליי עם תשובה. אני מחכה. אני מחכה. היום רק יום שלישי. מה? מי? חברים שלי הם, אני מכיר אותם. כל השמות של הרבנים שנתנו לי שם, את כולם אני מכיר. אז מה? לא, זה ברור. יש פה שאלה. הצבנו את השאלה. אם זה קדושת שביעית, אנחנו מקבלים, הבית דין בעצם, כל תפקידו לשקלל את ההוצאות עד ההגעה, וזהו.
להוביל 30 ארגזים יותר תפקידים
ולהביא... אבל אף אחד לא מביא לך בודדים, הוא מביא לחנות. בחנות הוא מביא גם 30 ארגזים.
בחנות יש לך מוכר, יש לך יותר הוצאות מאשר להוביל אותי מסעית אחד עם 30
ארגזים. בסדר, אז אם כל ההוצאות עד המוכר הם 5 שקלים, לא יכול להיות שההוצאות של מהמוכר אליי זה 12. אז יש 6-7.
אז המוכר.
ואין מע"מ, דרך אגב. לא, הם מכתיבים את המחירים. דרך אגב, הם אמרו לי...
לא, הם נותנים מקסימום.
קיבלת יישר כוח,
רב. טוב, תודה. תודה רבה. בכל זאת, אני אומר... הם גם אמרו לי, מה זה היה? מה התחלתי לומר? שאני אגלוש באינטרנט ואני אוכל לראות את המחירים היומיים שיש לגבי כל הפירות באוצר הארץ. אז למה אני אעשה שאני אין לי אינטרנט בבית? אז אמרו לי, אתה רב פרימיטיבי. מה אני אעשה שאני פרימיטיבי? טוב, עכשיו, נו, אולי בגלגול הבא, לא יהיה פרימיטיבי. בינתיים אני פרימיטיבי. לא מכניס הביתה אינטרנט. אשראי ואשרי חלקי שאני פרימיטיבי ולא מכניס הביתה אינטרנט. בסדר? אז זהו. ברור העניין. טוב, מה אני אעשה? אני כזה, אני כזה. בכל מקרה, אני אומר לשים לב לדברים, כי יש הבדלים. ואם יש הבדלים, זה בעיה. לא צריכים להיות הבדלים. יכולים להגיד לי, תשמע, יש לנו תורם שמסבסד את המוסדות הישיבתיים. בסדר? זה תשובה, לא קיבלתי אותה. זה אני עכשיו ממציא אותה. אני ממציא אותה עכשיו. יכול להיות, אולי אני אקבל את התשובה הזאת. נתתי רעיון. לא, נתתי את הרעיון עכשיו. בסדר? אבל אני מחכה. טוב, בכל מקרה אני אומר, לשים לב, אוצר בית דין בעצם זה מישהו שבא, אוסף את כל הפירות כשליח. כשליח שלנו, למשל אני מיניתי את אוצר הארץ כשליח שלי. יש לי מינוי באוצר הארץ. אז הם כשליחים שלי באים ואוספים וצריכים להביא לי את זה במחיר העלות של הפירות. והמחיר העלות כולל גם את כל הפונקציות שהם בדרך, כל הפקידים, כל... לא משנה, זה...
זה מאוד זו, זה ממש כמעט חינם.
לא, זה לא צריך להיות, אפשר לפעמים...
יותר זו משנה רגילה לפחות.
בדרך כלל, לפעמים לא. אני הסברתי את זה. הסברתי שלפעמים הפירות הם יותר... אני אתן לכם דוגמה. היא עכשיו נכונה. השנה, השבוע, נכונה. מוכרים בשוק דובדבנים 10 שקלים. גם 8. 10 שקלים. מישהו יודע כמה זמן לוקח לאסוף כאילו דובדבנים? הכל מדבר על הגידול, ולא מדבר על כלום. סלסילי דובדבנים.
לאסוף?
לקטוף מהפר.
4 דקות.
איזה 4 דקות? מה אתה מדבר?
דקה וחצי, 25
מיליון.
20
קילה, משנה דקה וחצי.
אתה
בטח
שם
את
זה עם
האצבע. טוב, שאלה ראשונה... אנחנו מקבלים, שאלה שנייה היא לא נכונה פשוט. בסדר? אסף שאמר את השאלה השנייה היא לא נכונה, כי זה אנשים לא עם שטרנגל, עם כיפה סרוגה. עם כיפה סרוגה, לא משנה. לא, עזוב, זה לא נכון. בואו נהיה, גילוי נאות, זה לא נכון. בסדר? אבל השני עזוב. טוב, זה לא נכון, זה לא להיות אנטישמים. בכל מקרה לשים לב, די, גמרנו. בכל מקרה, לשים לב לדבר אחד פשוט. לאסוף דובדבנים לוקח הרבה זמן. אתה צריך לבוא ולקטוף מכל מקום, לא לקרוע אותם. לוקח הרבה זמן. הקטיף הוא כבר עולה מחיר. אני מדבר על הגידול של הדובדבנים שהוא יקר. מחיר של חקלאי, כדי שהוא יגדל דובדבנים והוא רוצה להרוויח, הוא צריך הוא למכור אותם לפחות ב-12 שקל. ופה בשוק מוכרים ב-10. איך יכול להיות? פשוט יש היצף, ובשוק לפעמים מורידים מחירים. כי אחרת הכל ילך לעזאזל. ולכן, באוצר הארץ למשל, אוצר בית דין, הם לא יכולים למכור ב-18 שקלים. כי הם לוקחים את מחיר עלות פר הוצאות. הם לוקחים מחיר עלות והוצאות, כולל כל ההוצאות, אז הם חייבים למכור ב-12, 14, 16 אולי אפילו. כי זה כל ההוצאות. זה ברור, כדי להחזיר לחקלאי, ולכן לפעמים, תלוי באיזה גידולים. מה? היום, כאן, במציאות שמוכרים ב-8-10 דובדבנים, החקלאי אוכל אותה.
חקלאי?
היה, צריך.
לא, אבל אם זה עוצר בדין, אז אף
אחד... הוא עבד, והוא גידל, ונתן את הנשמה, ואת הכל, והוא אוכל אותה.
אבל אם יש עוצר בדין...
אבל אם יש עוצר בדין, הוא לא יפסיד. אבל יהיה מחיר יותר יקר ממקומות אחרים. בסוף היום, מורידים מחיר. הוא לא מוריד מחיר, למה? בסדר? הוא לא יכול להוריד,
זה. הרב אירן דמיר, זה אמר לנו שהוא היה לך לאיזה קיבוץ, מאחסנים שם פירות במקררים, כמה שנים טובים, טובות בשביל זה, בשביל השוק, ואז מוצאים את זה לשוק.
זה...
כל פרי כאילו תפו אותו עכשיו.
תראה, בוא אני אגיד לך, אני מכיר את ה... אני מכיר את כל השיטות, מכיר את כל השיטות, מכיר את האפסון, את היישום, מה שנקרא. לא כל פרי אתה יכול לאסום. למשל, עכשיו יש לנו תפוחי עץ ענה. בדיוק עכשיו זה העונה. תפוח עץ ענה, המאורחים האלה, הטעימים. כן, אדום, ירוק, מאורח. לא, ראש השנה זה תפוחים אחרים. אבל התפוח הזה מגיע עכשיו. זה העונה של התפוחים. רק על התפוח הזה בשוק אפשר לברך שהחיינו. כל שאר התפוחים אסור לברך עליהם שהחיינו. מדוע? כי יש אותם מקירור כל השנה, מצינון יותר נכון, לא קירור, צינון. כמה שמצננים אותם הם באים כל השנה, אין הבדל בין חדש לישן. אבל בתפוח הזה אי אפשר לצנן. מדוע? כיוון שברגע שתצנן אותו הוא ירקב, הוא לא מחזיק. ויש הרבה ניסו שנה שעברה למשל לצנן ענבים, אז היו כאלה שהיה להם טעם של הקפאה. אתם מכירים את הטעם שלפעמים יש במקרר לחוט וזה? זה תורה שלמה, אי אפשר כל דבר, אי אפשר. אתה תלך לצנן לי אפרסקים? צנן לי אפרסקים? לא מצנן אפרסקים, אי אפשר, הם ירקבו. תלך להקפיא את הפוזים, ירקבו. למה? אנומליה של המים. הבקבוקונים מתפוצצים כשמגיעים לארבע מעלות ומטה, כי הם מתרחבים. ושמנו בקבוק בתוך הפריזר, הוא הרבה פעמים מתפוצץ. למה? כי יש חוק מוזר, אנומליה, נגד הנורמלי של מים, שברגע שהוא מגיע מארבע מעלות עד אפס, במקום ללכת ולהתכווץ בקור, פתאום הוא מתנפח, הוא מתרחב. כל דבר הולך ומתכווץ בקור. המים בין 4 ל-0 מתרחבים. אנחנו מקבלים בקבוק שהתפוצץ, איזה בקבוק ביצה של המים ששמנו לטיול, זה כל מה שאנחנו מקבלים. זה הכל בגלל הסיבה. לכן גם עם פירות שיש להם נוזלים, הם מתפוצצים, אי אפשר לצנן אותם. אי אפשר כל דבר לצנן. דבר שמצננים אותו לשנים, זה תמר לך. התמרים הלכים יכולים להיות גם 4 שנים. לא כל דבר, זה דברים בודדים. דברים בודדים. בסדר? איך? תמר לך הקפאה חום, חום כן שקוף, מבריק, לא שקוף, מבריק. בסדר, זאת אומרת מה שראינו פה בעצם מה שרצינו היום, בזה אנחנו מסיימים כי זמננו תם. אנחנו מדברים על נאמנות ונאמנות של אנשים, האם ברגע שהוא עבר עבירה אחת אנחנו כל המערכת לא מוכרת לנו, או שיכול להיות שהוא לא מבין שיש איסור גדול בעבירה הזאת שהוא עבר, ובדברים אחרים הוא יהיה נאמן. למשל, כמו שמישהו אמר, ההורים לא שומרו שבת, אבל הם לא יוציאו מהפה דבר אחד ששקר. אם בא הבן ואומר להם, תקנו לי גוש כתיף, הם לא יכניסו הבית החוץ עם גוש כתיף. מה, זה הבן שלהם. או, לא משנה, זה, אני, הוא בחיים לא שיקר. זה, תגיד לו להביא, הוא יביא. מה שתגיד לו, הוא לעולם לא ישקר. אבל שבת, אז אוהב, מה שטויות, פרימיטיביים, תדליקו אור, תחבו, תעשו מה שאתם רוצים. בסדר? ברור העניין? יש פה עניין הלכתי, בעזרת השם פעם הבאה, נמשיך בעניין הזה. טוב.